שלום לכולם, שיעור פרשת שבוע, פרשת אמור, בנושא יום הכיפורים. השיעור נכתב על ידי הרב יונתן גרוסמן. בפרשת השבוע אנו קוראים את פרשת המועדות. כל מועדי ישראל מנויים בפרשתנו על פי סדרם בלוח השנה. ההדגשה כי כל המועדים מופיעים בפרשתנו חשובה במיוחד, מפני שהשוואה מהירה בין רשימת המועדות שבפרשתנו לבין הרשימה שבספר שמות ובספר דברים, תעלה כי רק בפרשתנו מובאת רשימת המועדות המלאה. בשני החומשים הנזכרים, הכתוב מביא את שלושת הרגלים בלבד, חג המצות, חג השבועות וחג הסוכות, ואינו מזכיר את שאר המועדים. הרשימה שבפרשתנו מקבילה לפרשת המועדות שבספר במדבר, בפרשת פנחס, ובשתיהן מופיעים כל המועדים על פי זמנם בלוח השנה. על היחס בין פרשתנו לבין פרשת פנחס עמדו כבר חז"ל בספרי. באומרם, בתורת כהנים מפני סדרם, בחומש הפקודים מפני קורבן. כלומר, פרשתנו מונה את המועדים לשם תיאורם לפי מהלך השנה, ואילו פרשת פנחס חוזרת ומונה אותם אך מתמקדת בקורבנות המוספים שיש להקריב בכל מועד ומועד. הסבר זה מבהיר את הייחודיות של פרשת המועדות שבפרשת פנחס. התורה מפרטת שם את הקורבנות שיש להקריב בזמנים השונים. לעומת זאת, ההסבר אינו מבאר היטב את פרשת המועדות שבפרשתנו. המועדים אמנם מנויים כאן על פי הסדר הכרונולוגי של מעגל השנה, אך עדיין לא ברור מהי הנקודה שבה מתמקדת התורה בתיאור זה, מעבר לסדר המועדים שברשימה. מהו התוכן הממלא את המועדים שחוגגים כל ישראל? התשובה לשאלה זו פשוטה, ומובאת בצורה מלאה בכותרת לפרשת המועדות שבפרשתנו. אלה מועדי השם מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם. התורה מדגישה את העובדה שזמנים מסוימים הם מקראי קודש, ועל כן ולשם כך צריכים ישראל לקרוא אותם במועדם. ואומנם, הדגש החוזר לכל אורך פרשת המועדות הוא היות החגים מקראי קודש. כיצד נענה עם ישראל לזמן הקדוש? מה פירוש ההוראה לקרוא את היום כקדוש? בפירוש הביטוי מקראי קודש נחלקו הראשונים. רמב"ן הבין שהכוונה להיקראות, כלומר להתכנסות ולהתאספות של קודש, מלשון קרואי העדה, ובלשונו, וטעם מקראי קודש שיהיו ביום הזה כולם קרואים ונאספים לקדש אותו. כי מצווה היא על ישראל להיקבץ בבית האלוקים ביום מועד, לקדש היום בפרהסיה, בתפילה והלל לאל, בכסות נקייה, ולעשות אותו יום משתה. פירושו של הרמב"ן נשען על הציווי שבספר דברים ביחס לשביעי של פסח, וביום השביעי עצרת להשם אלוקיך לא תעשה מלאכה. ובמקביל לציווי זה, מצווים אנו בפרשתנו, ביום השביעי מקרא קודש כל מלאכת תעשו. אם נשווה את שתי הלשונות, נקבל כי הביטוי עצרת להשם אלוקיך זהה לביטוי מקרא קודש יהיה לכם. ככל הנראה, עצרת היא התכנסות במקום מרכזי. ולפיכך מסיק הרמב"ן שגם מקרא קודש הוא התכנסות והתאספות. לעומת פירוש הרמב"ן, רש"י ורשב"ם פירשו את הביטוי מקרא קודש מלשון קריאה והכרזה, כמו קדשו צום קראו עצרה. הם טענו כי יש להכריז על היום המקודש, וכך לקדשו ולהזהיר את העם מלעבור על איסור המלאכה שבו. כהמשך לשני פירושים אלו, ראוי לציין כי על פי לשון הכתוב נראה שיש קשר בין מקרא קודש לבין איסור המלאכה. כמעט לכל אורך הרשימה מתארת התורה את המועדות בסגנון קבוע, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. ככל הנראה אי עשיית המלאכה הוא מימוש של היות היום מקרא קודש. להסבר זה, יש לפרש את המילה מקרא כדברי רש"י, שהיא מכוונת לנתינת צביון מיוחד ליום. אך בניגוד לדבריו, הצביון המיוחד אינו ניתן ליום באמצעות דיבור בפה דווקא, אלא באמצעות הימנעות ממלאכה. כאשר האדם נמנע מעשיית מלאכה ביום המועד, הוא קורא אותו כיום קדוש ומעניק לו את צביונו המיוחד. לאור מסקנה זו, נוכל להרחיב בהסבר ההבדל שבין פרשת המועדות שבפרשתנו לבין פרשת המועדות שבספר במדבר. אם בפרשת פנחס הדגש הוא על קורבנות המוספים שיש להקריב במועדים, הרי שאצלנו התורה מדגישה את עצם היות היום קדוש, ואת התוצאה המיידית של קדושה זו, הפסקת הפעילות היומיומית. ישנם זמנים שונים שיש להעניק להם צביון מיוחד ולהימנע בהם ממלאכה. זמנים אלו הם קדושים ואינם סתם יום של חול. לשם כך נבחן מועד ספציפי המובא בפרשתנו, יום הכיפורים. הפרשייה הקצרה העוסקת בדיני יום הכיפורים כתובה במבנה חייסטי. במילים אחרות היא מורכבת משני חצאים המסודרים בסדר הפוך. אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא, מקרא קודש יהיה לכם ועיניתם את נפשותיכם, והקרבתם אישה להשם, וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני השם אלוקיכם, כי כל הנפש אשר לא תאונה בעצם היום הזה ונחרטה מעמיה. עד כאן חצייה הראשון של הפרשייה. ומכאן ואילך חוזרת הפרשייה על הציוויים בסדר הפוך. וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, והעבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם, שבת שבתון הוא לכם ועיניתם את נפשותיכם, בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב תשבטו שבתכם. קל לעמוד על ההשוואה שבין שני חצאי הציווי על יום הכיפורים. נראה כאילו כל הפרטים כתובים פעמיים ובניסוח כמעט זהה. המסגרת תוחמת את זמנו של היום המקודש. בחצי הראשון, הפרשייה מתחילה במילים, אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא. ובחצי השני הפרשייה נחתמת במילים בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב תשבטו שבתכם. בהמשך נאמר ועיניתם את נפשותיכם, אחר כך נאסרה עשיית מלאכה, ובלב הפרשייה נאמר העונש, כי כל הנפש אשר לא תאונה בעצם היום הזה ונחרטה מעמיה, ולעומתו בחצי השני, וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, ועבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. כפי שנוהגת התורה לעתים קרובות, נראה שמשמעות המבנה אינה נעוצה בחלקים הדומים שלו, אלא כוונתו דווקא לחדד את ההבדלים שבין שני הקטעים המושווים. גם בפרשייה זו ישנם כמה פערים בין שני חצאי הפרשייה, ויש לתת עליהם את הדעת. ההבדל הבולט ביותר קיים באמצע המבנה החייסטי. לפתע נראה כאילו ההשוואה נעלמת לגמרי, ולולא התבנית השלמה לא היינו מעלים על דעתנו להשוות בין הפסוק והקרבתם אישה להשם לבין הפסוק חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. למעשה שני הפסוקים הם נוגדים. הכתוב הראשון עוסק בציווי שמקיימים במשכן בלבד, ואילו הכתוב האחרון מדגיש שציוויי יום הכיפורים חלים בארץ כולה ולא רק במשכן. דומני כי שוני זה לא בא ללמד רק על עצמו, אלא על המבנה כולו. לאורו יש לבחון את היחס שבין שתי מחציות הציווי. שם המחצית הראשונה מתמקדת בפעולות הנעשות במשכן, ואילו המחצית השנייה עוסקת בכל המחנה. ביחס לאיסור המלאכה, השוני בין שתי המחציות בולט. האיסור מופיע בדיוק באותה לשון, אך במחצית הראשונה מופיעה תוספת המסבירה את איסור המלאכה. וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני השם אלוקיכם. על פי דרכנו, ניתן לבאר את ההפרש בין שתי מחציות. במחצית הראשונה של הפרשייה, עוסק הכתוב בכפרה הנעשית ביום הכיפורים במשכן. איסור המלאכה קשור כאן באופן ישיר לעמידה הציבורית של העם במשכן לפני השם. לעומת זאת, במחצית השנייה, הציווי מופיע ללא תלות במשכן דווקא, אלא באופן כללי וסתמי. כל מלאכה לא תעשו, ולא לפני השם אלוקיכם. אם אמנם מחצית זו עוסקת בפרספקטיבה הרחבה של היום, המתקיימת בכל הארץ, ברור מדוע הכתוב אינו מדגיש את הכפרה הנעשית לפני השם. ייתכן שכך יש לבאר גם את היחס שבין שני תיאורי הזמן של יום זה. במחצית הראשונה נאמר באופן פשוט, וכפי שנאמר לאורך כל פרשת המועדות, שיום הכיפורים חל בעשור לחודש השביעי הזה. לעומת זאת, בפסוק החותם את הפרשייה, ישנה הדגשה כי החג מתחיל מהערב, בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב תשבטו שבתכם. כידוע, היממה במשכן מתחילה מהבוקר. הלילה במשכן הוא המשך היממה שלפניו, כפי שמוכח מכך שממשיכים להקטיר את הקורבנות לאורך הלילה שאחרי יום ההקרבה. לעומת זאת, היממה בארץ כולה מתחילה מן הערב, ולכן השבת, לדוגמה, מתקדשת במוצאי היום השישי, אור ליום השביעי. פער זה בא לידי ביטוי בניסוח השונה בין שתי המחציות. בפתיחת הפרשה, כשהתורה מדגישה את יום הכיפורים שבמשכן, נאמר שהיום העשירי הוא יום הכיפורים. בסיכום הפרשה, כאשר התורה עוסקת ביום הכיפורים בארץ כולה, היא חוזרת על קדושתו של יום זה, אך מדגישה שהוא מתחיל מהערב, ומסתיים בערב שלמחרת, מערב עד ערב, כיממת הגבולין ולא כיממת המשכן. מדוע דווקא בעניין זה מחדדת התורה את המתח שבין העבודה במשכן לבין קדושת היום בארץ כולה? עיקרו של יום הכיפורים מתמקד בעבודת חיתוי המשכן וטהרתו. בפרשת אחרי מות נאמר במפורש כי הכהן מכפר על הקודש מטומאות בני ישראל. ניתן היה להעלות על הדעת שכל קדושתו ותוקפו של היום באים לידי ביטוי במשכן בלבד. על מנת להוציא מדעתנו מחשבה שכזו, יצר הכתוב זיקה מכוונת בין שני חצאי הציווי, בין חובות יום הכיפורים בפרספקטיבה של המשכן, לבין חובות היום בפרספקטיבה של הארץ כולה. השוואה זו מלמדת אותנו שקדושתו של יום הכיפורים חורגת מתחומי המשכן אל עבר כל הארץ, ואיסורי המלאכה ועינוי הנפש נדרשים מיושבי הגבולים כמו מבאי המשכן. למעשה, ניתן להביא מדברנו ראיה לדעה שעצמו של יום הכיפורים מכפר, גם בלי עבודת הקורבנות ובלי משכן. יתר על כן, הופעתו של יום הכיפורים ברשימת המועדות שבפרשתנו, נובעת מהמשמעות שיש לו בארץ כולה. כפי שאמרנו בתחילת דברנו, פרשת המועדות שבפרשתנו דנה בזמנים המקודשים ולא בחובות המשכן הנעשים באותם זמנים. רק בגלל שיום הכיפורים הוא מקרא קודש בכל מושבותיכם, הוא יכול להופיע בפרשתנו כיום חג. במובן זה, ישנו מועד נוסף המזכיר את יום הכיפורים, והוא חג השבועות. גם עיקרו של חג השבועות כיום הכיפורים מתמקד במעשים הנעשים במשכן, הבאת שתי הלחם והקורבנות המלווים אותה. על כן, גם ביחס לחג השבועות, מדגיש הכתוב, וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם. ביטויים אלו דומים לביטויים שנאמרו ביום הכיפורים, שכן בשני החגים הללו מבקש הכתוב להדגיש, כי למרות עבודת המשכן הקשורה אליהם, יש לקרוא אותם מקרא קודש ולהימנע מעשיית מלאכה בארץ כולה. שבת שלום.